איתן, אתה נראה לי על המסך שופע טוב. אתה בטח השוטר הטוב היום, תתחיל.
זה נדיר.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני איתן קבל, והיום בלי טיפה ציניות אני השוטר הטוב. בעוד כשעתיים לערך יתחיל טקס הזיכרון השנתי באנדרטת הצנחנים בתל נוף. יש מצב שיש שם כמדי שנה, יחד עם מאות ישראלים, בנים ובנות, הורים ואחים, אחים לנשק וגיבורי מלחמות, פצועים בגוף ופצועים בנפש שלא נרפאו ולא ירפאו לעולם. יהיו שם אנשי ימין, מרכז ושמאל, יהיו שם דתיים וחרדים, חילונים, מסורתיים וגם אוספי מצוות כמוני. יהיה שם עם ישראל על כל צבעיו וגווניו. כולנו נעמוד כמדי שנה מול הקיר הארוך בו מונצחים 1576 צנחנים וצנחניות, ושוב נחפש את השם כדי לגעת, למשש ולהניח ורד אדום. נעמוד מול הקיר הדומם נרגשים, חלק יזילו דמעה וחלק רק יתגודד ויעלה זיכרונות. אלה יהיו רגעים מלאי הוד ועמוסי כאב, רגעים המלאים בתזכורת שחרוטה בדם בקיר השותק. ולרגע יהיה נדמה לי, עת אני ניצב שם, שאלה שבמותם ציוו לנו את החיים זועקים מתוך הקיר השותק. אתם, אלה החיים, אסרו את ההרס והחורבן שאתם ממיתים על עצמכם. לא רק כי אין לנו ארץ אחרת, אלא כי הנס של הקמת הבית השלישי היה נס חד פעמי.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. הקרן לישראל חדשה החליטה להעניק השנה את פרס אמת לקוח בסך 100,000 שקלים למר נאסר נוואג'י, עובד ארגון בצלם בזכות פעילותו הציבורית. נוואג'י, מאיפה השם הזה מוכר לנו? מתחקיר עובדה ב-2016. שם נחשף, בזכות שטולים של ארגון עד כאן בתוך השמאל הרדיקלי הישראלי שנלחם בשטחי יהודה והשומרון נגד היהודים המתנחלים, במרכז התחקיר עמד אז פעיל השמאל עזרא נאווי, שהתגאה שהסגיר לעינויים ולמוות נורא סוחרי קרקעות ערבים שהיו מוכנים למכור אדמה ליהודים. הוא מסר תמונות והוכחות למודיעין המסכל של הרשות הפלסטינית, ומכאן הדרך הייתה ברורה, חקירות בעינויים, זובור, גזנגה. סוף ציטוט של פעיל זכויות האדם, הפדופיל והשותף לרצח עזרא נאווי. אבל בהקלטות ובצילומים רואים גם את נאסר נוואג'ה, שותפו של נאווי, חתן פרס האמת בכוח, הרבה כוח, וגם קביעות ומכות חשמל וקטיעת איברים, ומה שנשאר נזרק מגג הקומה השלישית ארצה, הפרס של הקרן לישראל חדשה. נוואג'ה ונאווי מוקלטים ומצולמים, מתחבלים איך להפליל, להכין מלכודות ולהסגיר את הערבים שמוכנים למכור אדמות ליהודים. נוואג'ה ונאווי הם שותפים מלאים למעשה הרצח המזוויעים אחרי עינויים, ולחלאה מהסוג הזה מעניקה הקרן החדשה פרס. הפרצוף של הקרן לישראל חדשה, של רחל ליאל, טליה ססון, מיקי גיצין וכל עמותות השמאל שהקרן תומכת בהן כאן, הוא הפרצוף של נאווי, הפרצוף של נוואג'ה, משתפי פעולה עם האכזריים והגרועים שבאויבינו. אבו מאזן משלם מזכורות למחבלים הרוצחים, והקרן לישראל חדשה מעניקה פרסים למי שעוזר לאנשי אבו מאזן לענות ולרצוח.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ואיתן קבל.
שלום איתן, ערב טוב.
ערב טוב, שלום לך, התגעגעתי לשוטרים הרעים שלך.
רעים, רעים.
כן, כן, היה מאוד רע היום. אני יכול רק לומר לך שמה שהיה חסר לי בסוף, תראה, אני אישית, אם הייתי חבר בצוות, אין מצב שהייתי נותן פרס לאיש הזה. אבל כן אפשר היה להוסיף בסוף שהתיק נסגר נגדו. זאת אומרת, אתה יודע, ולו רק בשביל הגילוי הנאות, זה יכל, איך אומרים, להפוך גם את הדברים שלך ליותר חזקים לדעתי.
התיק נגד נוואג'ה נסגר, התיק נגד נאווי נסגר לאחר שמת. כלומר התנהל משפט ו...
אני מבין מה שאתה אומר, אבל...
הטיעון שלו היה היום ונורא. הטיעון שלו היה של לתת אינפורמציה לרשות המוסמכת. זה לא יכול להיות הסגרה. הרשות המוסמכת, כלומר, מנגנוני הביטחון.
במקרה יצא לי, אתה יודע, אני בדרך כלל לא צופה אם זה לא כדורגל. או כדורסל בכלל, אבל במקרה יצא לי לצפות בזאת, ואני הזדעזעתי מאוד, אני מוכרח לומר, אני חושב שאפילו הייתה לי התייחסות לזה, נדמה לי זה היה עוד כשהייתי חבר כנסת, זה היה לפני 2019, נכון?
2016
יפה, כן, כן.
התפרסם התחקיר.
כן, אני כמעט בטוח שאני אפילו הייתה לי תגובה מאוד לא פשוטה, נגד האירועים כפי שהיו אז, אבל יחד עם זאת, אתה יודע, זה... זה חלק מהדילמות של החיים שלנו במקום הזה.
הפרקליטות לא רצתה להגיש כתב אישום גם נגד נאווי. הייתה עתירה לעליון, ורק אז הם התחילו לזוז. הם לא שמחו לחשוף את הפרצוף האמיתי שלו. אבל טוב, זה נגמר. יש לנו היום תוכנית מלאה וקדושה.
מאוד אפילו.
ואנחנו נתחיל בארצות הברית, ונחזור לארץ, ויש לנו כהנה וכהנה. אבל בוודאי לפני שכל הדברים האלה יקרו.
עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ואיתן כבל.
האורחים והמפיקים שלנו הערב, אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור, שקד וולפין, שוב ערב טוב איתן.
ערב טוב, ערב מבורך.
ואיתנו על הקו כבר ברק רביד, הכתב והפרשן המדיני של וואלה.
ערב טוב, ברק.
ערב
מעניינים.
טוב. אתה בארץ או בארצות הברית?
אני בארצות הברית, אני...
אז בוקר טוב לך.
מצטער ש... כן, תודה רבה.
בוקר, כן.
תודה רבה. ממש לפנות בוקר, שעון שלכם, הגיע נתניהו לניו יורק, והוא מתכוון לפגוש שם את קנצלר גרמניה ונשיא אוקראינה ונשיא טורקיה ומחר את ביידן. אתה שותף להגדרה של הגדיר אצלנו כאן הבוקר דני אילון, שהביקור נראה רע מאוד ולא משרת את ישראל?
אני לא יודע, לא הייתי. אני לא חושב שזה המצב. כן, מה, אני לא ברור לי על מה דני אילון מבסס את זה, אבל אני חושב שזה ביקור שהוא, צריך להגיד, נתניהו מגיע אליו אולי חלש מאי פעם. וכאשר גם בזירה הפנימית וגם בזירה הבינלאומית מסתכלים עליו כמנהיג חלש, אני אתן לכם דוגמה, אחד מיועציו של הנשיא זלנסקי, שאלתי אותו מה הנשיא זלנסקי מצפה מהפגישה עם ביבי, והוא אמר לי הוא לא מצפה לשום דבר. אמרתי לו מה הכוונה? הוא אומר לי תשמע, הפגישה החשובה עבור זלנסקי ביום שלישי תהיה פגישתו עם נשיא ברזיל, לא עם נתניהו. נתניהו זו פגישה שאנחנו עושים כדי לעשות, אבל אנחנו מבינים שנתניהו במצבו הפוליטי הנוכחי לא יכול ממש לעזור לנו, אז אנחנו אין לנו שום ציפיות מהפגישה. אז אני חושב שזה מראה קצת על איך אנשים תופסים את נתניהו.
אז רביד, אני רוצה לשאול אותך בדיוק, איתן כבל, מהמקום הזה, מה בעיני נתניהו יחשב להצלחה לאור מה שאתה אמרת ו... יחשב בעיניו כהצלחה, ומה בעיניך כפרשן, אוקיי, יחשב להצלחה של ביקור שכזה?
אני האמת שתראו, ביקורים כהם, בכלל צריך להגיד, בשנים עברו, אז דיברו הרבה על איזה נאום נתניהו יישא באום, ומה הוא יגיד, שימו לב, השנה כמעט כבר לא מדברים על זה, כי המוקד הוא בפגישה עם הנשיא ביידן, כיוון שזה הפך להיות משהו כל כך חריג, שתשעה חודשים אחרי שנתניהו נכנס לתפקיד, הוא עדיין לא פגש נשיא ארצות הברית, וגם עכשיו הוא עוד לא פוגש אותו בבית הלבן, הוא פוגש אותו בניו יורק, במלון, ואני חושב שמבחינת נתניהו, ההישג הכי גדול שיכול לצאת, זה דבר ראשון שהחלק הפומבי של הפגישה, כלומר, בהצהרות לתקשורת, הם לא יהפכו לאיזה התנצחות או אימות או נזיפה של ביידן, והדבר השני, שהפגישה תסתיים בזה, שנתניהו יקבל הזמנה רשמית ופומבית בהודעה של הבית הלבן, לביקור בבית הלבן לפני סוף 2023. אם הדברים האלה יקרו, נתניהו יכול לסמן לעצמו את הביקור הזה כמוצלח מאוד.
אתה לא מעריך למשל שנתניהו יודיע לו עקרונית על ויתורים מסוימים מול סעודיה כדי לקדם את, את השיחות מולם?
אני מאוד ספקן, אני לא חושב שאנחנו עוד בשלב הזה, אני ודאי הנושא הסעודי יהיה נושא מרכזי בפגישה, כמו גם נושא המהפכה המשפטית, ללא ספק, וביידן ירצה לשמוע האם נתניהו באמת תהיה מוכן לעשות גם, מה שנקרא, גם לשלם משהו מצידו להסכם הזה עם סעודיה, כן? אם ארצות הברית משלמת וסעודיה משלמת, ישראל גם צריך לשלם, על אף שאנחנו מכירים את מדיניותו של נתניהו לגבי גם מזומן וגם אשראי. אבל, וביידן ירצה לשמוע אם נתניהו רציני או לא, אבל האם בשלב הזה כבר נתניהו יגיד לביידן מה הוא מוכן, מה הוא לא מוכן, אני בספק.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, זה בעצם ביקור שהוא יותר לסמן וי, להגיד...
לא, אני ממש לא, אני לא, ממש לא. עוד פעם, נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל לא נפגשו 9 חודשים. זה אירוע חריג רע שמעיד על משבר עמוק ביחסים. אז אם תהיה פגישה, והפגישה לא תסתיים באיזה קטסטרופה של עימות פומבי מול המצלמות, אני חושב שזה דבר חיובי מאוד ליחסי ישראל ארצות הברית.
זאת אומרת, הפגישה היא, מה שאתה אומר ברק, בעצם הפגישה היא המסר.
אני חושב שכן, כן. שוב, זה מסר עדיין, זה מסר עדיין מסר בעייתי, כי זו לא פגישה בבית הלבן.
נכון.
זו פגישה במלון בניו יורק, כן? 9 חודשים שראש ממשלה ישראלי בתפקיד ועדיין לא קיבל הזמנה לבית הלבן, ותאמינו לי, זה לא בגלל לוחות זמנים ולא בגלל צום גדליה ולא בגלל המיית, זה בגלל שבבית הלבן לא מתכוונים להזמין את נתניהו לפגישה בבית הלבן, ושבוע אחרי זה לקבל חקיקה בכנסת על המשך המהפכה המשפטית, והם לא רוצים הפגנות מחוץ לבית הלבן, והם לא רוצים לקחת חלק בכל הבלגן הפוליטי בישראל, ולכן נתניהו עדיין לא הוזמן לבית הלבן. ועד שהדבר הזה, עד שסוגיית המהפכה המשפטית לא תיגנז, להערכתי נתניהו לא יגיע לבית הלבן.
אוקיי.
שאלה אם יש לנתניהו יכולת במצב הפוליטי הנוכחי להבטיח לביידן משהו בתחום החקיקה המשפטית הזאת, הוא לחוץ משני הצדדים.
אני אשאל אותך, אריה, האם הוא יכול להבטיח לו משהו, נקודה, בכל תחום, בכל תחום שהוא, האם הוא יכול להבטיח?
אני חושב שלא. אני בטוח שלא.
אני חושב שלא, וזאת בדיוק הבעיה. כי אם ראש ממשלת ישראל לא מסוגל לתת לנשיא ארצות הברית שום הבטחה בשום נושא, ושאשכרה גם לעמוד מאחוריה, ושיאמינו לו, זה בעיה קשה לא רק לנתניהו, אלא גם למדינת ישראל.
איראן נושא או רק בשביל לצאת ידי חובה?
לא, כן, ודאי, זה תמיד נושא, אבל אני לא, באמת, אני לא חושב שזה ה... בוא נאמר ככה, כמה פעמים שמעתם נתניהו מדבר על איראן בתקופה האחרונה? באופן יחסי הוא מדבר פחות על איראן, הוא מדבר יותר על נושאים אחרים. בין השאר, כיוון שדי ברור לכולם שיכולתו להשפיע או לעשות משהו בנושא האיראני, פעולות צבאיות היא מוגבלת מאוד, ואנחנו שומעים ממנו פחות בנושא הזה.
ברק רביד, תודה רבה לך.
כמו תמיד לעונג, תודה.
תודה חברים, תודה, ביי.
איתן, אתה חושב שיש סיכוי שמשהו מכל הדברים האלה יתקדם? איראן או סעודיה או משהו מכל נושא השיחה האלה?
אני ממש לא, לצערי, אני אומר ממש לא חושב. הסיפור הוא נתניהו חלש. אתה יודע את זה אריה בדיוק כמוני, ואנחנו משני צידי המתרס הפוליטי, אבל אנחנו גם פרשנים של המציאות, לא רק של הרצונות שלנו והעמדות שלנו.
זה נכון, אבל נתניהו חזק, לא שינה הרבה את המדיניות של אובמה, הוא אמנם לא הצליח להתקדם בתוכניות שלו, ביחס אלינו, אבל את המדיניות המזרח תיכונית שלו הוא לא שינה.
כן, אבל, לא, אבל המציאות...
וארצות הברית החליטה לצאת מהמזרח התיכון ולברוח מהמלחמות בעולם, לא עם נתניהו חלש
ברור,
או חזק.
ברור, לא קשור, אני... עזוב את אמריקה עכשיו, אני מדבר במערכת היחסים שמתקיימת בינינו לבין עצמנו, בתוכנו, דברים שקשורים.
זה
ארצות הברית היא פקטור חשוב, היא סיפור חשוב. אבל אוקיי, בוא נענה, דני דנון, אולי הוא ישנה לנו את המצב רוח.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת דני דנון, יושב ראש הליכוד העולמי, לשעבר שגריר ישראל באום.
שלום, ערב טוב, שנה טובה לכם ולמאזינים.
שנה טובה, דני, תגיד, כשראש ממשלת ישראל נואם באום, למישהו אכפת ממה שקורה בחוץ, אם יש 1,000 מפגינים או 10,000, אם הם נושאים דגלי ישראל או דגלי אש"ף?
כן, בעיקר אכפת לנו, וגם ההפגנה מיועדת לישראל. לאף אחד בארצות הברית לא יעצור את נשימתו, או יפתחו מהדורות חדשות על זה, אבל בהחלט זה דבר חריג. אני זוכר, 5 שנים הייתי באום, תמיד היו הפגנות של הפלסטינים, שנטורי קרתא, כמה הזויים היו עומדים שם בחוץ עם שלטים, אבל אף פעם לא זכורה לי שהייתה הפגנה של ישראלים או ישראלים לשעבר, ובהחלט לפי דעתי חריג, לפי דעתי זה גם טעות מצד המפגינים. אני מאמין שצריך להשאיר את המחלוקות בבית, שראש הממשלה יוצא ומייצג את מדינת ישראל, שהוא חוזר, אפשר לחזור להתקוטטויות שלנו, למריבות, אבל בימים האלו שהוא יוצא, אני חושב צריך לגבות אותו.
אבל דני, איתן קבל, לגבות את מה? זאת אומרת, יושבת אנשים פה מרגישים שחרב עליהם עולמם, ושראש הממשלה בהתנהלותו לא יכול לשחק, אתה יודע, בחול משחק אחד ובארץ משחק שני, כמו הרעיונות שלו. הרעיונות שלו לחול הם אמירות אחרות שהוא מסתייג משר המשפטים, ופה אומר דברים אחרים לאחר מכן. אז למה שהם לא יכולים לקום ולומר את הדברים שלהם בצורה לגיטימית?
יש מפלגה שנקראת המחנה הממלכתי, אני חושב. יש מושג שנקרא ממלכתיות. ממלכתיות זה גם לכבד את התפקיד של ראש ממשלה. זאת אומרת, הוא עדיין ראש הממשלה, הוא מנהל את הממשלה, ויש לו בכוחו להעביר החלטות, לצאת למלחמה, גורלנו נמצא בידו, אתה צודק. אבל גם שהוא יוצא עכשיו לדבר עם מנהיגי העולם, הוא מייצג את כולנו, אלו שתמכו, אלו שלא תמכו בו. גם שלפיד נסע, או בנט נסע לפני שנה, אנחנו נתנו את הכבוד, כי הם ייצגו את ממשלת ישראל. לפי דעתי, יש רגעים של להיות ביחד, נכון שקשה, אבל צריך להתעלות ולהבין שיש נקודות שזה טובת המדינה.
אבל איך יכול, אתה יודע, אני מבין את מה שאתה אומר, אני אישית, אתה יודע, אני תומך במחאה, תומך בה מאוד בכל נימי נפשי, אני לא הייתי עושה את ההפגנה הזו בניו יורק, אבל איך לא יעשו הפגנה כשראש הממשלה בשדה התעופה לפני שהוא יוצא, משווה אותם, זאת אומרת, עושה השוואה אותם לגרועים שבאויבינו, לאיראנים? זאת אומרת,
אבל את ההפגנה הם תכננו קודם.
זה לא משנה, אבל
זה הוא תפקידו, אמר את זה.
אתה צודק.
כלומר, זה שהם התכוונו לעמוד, עדיין מתכוונים לעמוד של, על המדרכה מול האום, עם ההזויים של נטורי קרתא ועם איראנים.
אבל אתה יודע, אני לא חושב שהוא הזכיר את אם הוא חושב שהם הזויים, אז שלא יתעסק איתם. אתה יודע, בשורה...
לא עם נטורי קרתא, לא,
הבנתי, אני הבנתי. מה שאני מנסה לומר לך ולדני בעניין הזה, שגם אם הם תכננו, הרי ברור לי שזה תוכנן לפני, וההתייחסות שלו הייתה לדברים האלה, אלא שהתפקיד של ראש הממשלה, זה שאמור לייצג את כולם, להתעלות מעל כולם, והוא לא.
נפל לנו...
אני מנסה לדבר...
דני?
אתה איתי? אתה איתנו? או ש...
אני חושב, איבדנו קצת את דני דנון. תשמע, האיש היה הרבה שנים בארצות הברית.
נכון, לא, הוא גם היה שגריר דבר... טוב דרך אגב.
ואני סקרן לדעת על תוכנית כמו 60 דקות, 60 minutes, ששודרה, של CBS, ששודרה עם אנשי...
אחים לנשק.
אחים לנשק.
כן.
השאלה היא באמת איזה השפעה יש לתוכנית כזאת על דעת הקהל בארצות הברית, הלא יושבים שם אנשים שמייצגים ארגון שיש בו גם בכירים ביטחוניים, והם בעצם אומרים אנחנו עושים פשעי מלחמה.
כן, אני, זה נדמה לי, אם אני לא טועז...
הנה דני חזר
אלינו. דני חזר, אוקיי, אז תשאל את דני את השאלה.
דני, תגיד, תוכנית כמו, איבדנו אותך באיזשהו שלב, אבל בואו נתקדם. תוכנית כמו 60 דקות, 60 minutes, ששודרה אתמול עם אנשי אחים לנשק, איזה השפעה יש לזה על דעת הקהל בארצות הברית? הם אומרים, הנה הישראלים בעצמם מודים בפשעי מלחמה?
זה בהחלט לא מחזק אותנו, וגם מזכיר שהייתי באום במועצת הביטחון הגיע נציג של בצלם למועצת הביטחון לדבר נגד חיילי צה"ל. אתה יודע, אתה שם, אתה במבוכה. כמובן שזה הגעתי על החיילים ואמרתי, זה מוכיח את הדמוקרטיה שלה, שקשרת שיח. אבל אין ספק שזה מביך וזה נותן באמת נשק לאויבים שלנו בחוץ. אבל אנחנו לא נעצור את זה. צריך להשתמש בזה. אני מציע לנתניהו לדבר על זה בנאום שלו, לא להתחמק.
לא, אבל השאלה, דני, השאלה היא מההיכרות שלך, ונתת עבודה כשגריר. מה ההשפעה באמת? זאת אומרת, האם זה עץ נפל ביער, או שזה מסוג אותם דברים שאויבינו יכולים לבוא ולומר, הנה, הישראלים מודים בעצמם על כל אשר נעשה שם.
זה לא הנושא העיקרי באום, בוא נותן.
דני, תנסה לזוז טיפה, אתה נשמע משובש.
אני אומר, זה לא הנושא העיקרי באום היום, הנושא של ישראל. עם כל הכבוד לנו, הרבה יותר מעניינת את כל העולם. אבל אין ספק שמי שרוצה להביך אותנו, ישתמש בחומרים האלו ויעלה אותם. אתה יודע מה, אני מציע לכם להקשיב לנאום של אבו מאזן. אני בטוח שיש שם שימוש בדברים שנאמרו על הממשלה, שהוא ישתמש בהם.
אבל אמרת שנתניהו צריך להשתמש בזה ולהתייחס לזה, מה הוא צריך להגיד בעניין הזה?
הוא צריך להדגיש את הכוח של הדמוקרטיה, של החופש, של השיח הפתוח, ואת העובדה שאפילו אנשים מפגינים ומוחים ויוצאים להשפיע, וזה הרוח הדמוקרטית.
דני, הוא כבר לא יכול, יקירי, דני, הוא כבר לא יכול לעשות זאת. אחרי שהוא עמד בשדה בבן גוריון, וקרא להם בכינויים הנוראים ביותר, הוא כבר לא יכול להשתמש בהם בשם הדמוקרטיה.
עדיין השיח הדמוקרטי קיים.
בוודאי שהשיח, עדיין הוא קיים. עצם העובדה שאני מצליח לשדר מרדיו 103, עדיין אומר שיש אפשרות שכזו. אבל יחד עם זאת, אחרי ביטויים מן הסוג הזה, הוא לא יכול להשתמש במושג דמוקרטיה. הוא יכול להשתמש באלף ואחד סוגי דיבורים, לא במילה דמוקרטיה.
אני חולק עליך.
למה לא?
כן, כן, אני אסביר לך למה. אתה משתמש במילה דמוקרטיה, כשאתה יודע להעמיד את השיח שאנשים יכולים להתנגד לך אפילו בצורה נחרצת.
אבל נכון, אבל מותר לו להשוות אותם לשאר מתנגדי ישראל. כן, זה עדיין דמוקרטיה.
אומרת, זו הדמוקרטיה. זאת אומרת, להשוות אותם. יפה, אריה, היה שווה לי לבוא הערב ללמוד ממך.
דני, אתה חושב שהוא, זאת הייתה פליטת פה שהוא מצטער עליה, או שהוא התכוון לכל מילה?
לא, הוא הבהיר את הדברים, הוא לא התכוון להשוות אותם. הוא אמר שבזמן הנאום שלו, יהיו בחוץ לא שתי קבוצות כמו בדרך כלל, אלא שלוש קבוצות. בדרך אגב, עם כל הכבוד למי שנושא דגל ישראל, אבל הם צובעים את עצמם בצבעי פטריוטיות, אבל זה לא אמיתי. מי שמניף את הדגל וקורא לסרבנות, או חוסם כבישים, או יוצא נגד ראש ממשלה במסע מדיני, זה לא פטריוטיות.
דני, ממש לא. אלה אנשים שהם לוחמים, אנשים מן השורה הראשונה, אפשר לא, אני לא מסכים עם ההתנהלות הזו.
אתה יודע מה, אבל זה עדיין לא לוקח מהם את כל... זוכר את השיר של שלמה ארצי, יש לה דרכים משונות לומר, אני אוהב? איזה דרך זה להגיד אני פטריוט ולהפגין נגד המדינה?
לא, הוא לא מפגין נגד המדינה, הם מפגינים נגד נתניהו, נגד ראש ממשלת ישראל נתניהו. אריה, זה משהו אחר לגמרי.
אל תאמינו לנתניהו, כלומר, אל תיתנו לו כסף, 80 בכירים במערכת הביטחון לשעבר, פונים לסנטורים בוועדת החוץ האמריקאית, אל תעזרו להם, אתם לא יודעים לאן הכסף ילך.
אריה, ידידי, אני לא הייתי ממליץ לעשות זאת. אני לא הייתי שותף לדבר כזה בשום פנים ואופן, אבל אני אומר שזו זכותם, ואי אפשר לקרוא להם לא פטריוטים אם הם עושים מעשה כזה. זה לא קבוצה שולית בשוליים הסערורים של השמאל הישראלי.
לא, עדיין.
איתן, אבל יש גבולות ונחצו גבולות. לקרוא לנשיא ארצות הברית לא להיפגש עם ראש ממשלת ישראל, לי לא זכור שזה קרה. גם שהיו תקופות רגישות כאלו ואחרות, לפי דעתי אנחנו רואים במחאה הזאת חציית קווים,
okay.
ומה שאנחנו רואים עכשיו ברחובות ניו יורק, ועוד שלב של
חציית קווים. אז דני, אני רוצה להתקדם איתך, חבר הכנסת דני דנון, ולעניין הזה של אי החלטתו של ראש הממשלה, ואני אומר, ראש הממשלה, לא להגיע לטקס של יצחק רבין זיכרונו לברכה.
תראה, אני לא יודע אם זה סופי ההחלטה שלו, אני הייתי ממליץ לו להגיע לכל מקום שבו הוא מגיע כראש ממשלה, לא לוותר על זה, גם אם זה כרוך בספיגת אלבונות, אנחנו כאישי ציבור בחלק מההגדרת תפקיד שלנו, ולכן אני הייתי ממליץ לו כן להגיע.
גם הגדרנו קודם מהי דמוקרטיה.
נכון, אבל אני חושב שההגעה שלו היא חשובה, אבל אני מצפה גם אלו שמכירים לכבד את התפקיד שלו.
אבל הוא טוען, שמעתי אותו כשהוא דייר ראש האופוזיציה ולא בא, שהטקס הפך בהר הרצל, הטקס הפך לכנס פוליטי, לבמה לנאומים פוליטיים שמנגחת את ממשלת נתניהו ואת ממשלת הליכוד.
אבל
אולי הוא לא צריך להשתתף בזה?
אני הייתי ממליץ לו להגיע ולנאום שם, ולומר את דברו, ולעמוד זקוף, ומייצג את מדינת ישראל, ויום הזיכרון לזכרו של יצחק רבין לא שייך לקבוצה מסוימת במדינת ישראל. זה ממלכתיות, בדיוק מה שדיברנו לפני זה. ולכן עם התפקיד שלו מגיע גם הדבר הזה להגיע לתקסים האלו.
אוקיי, דני.
דני דנון, תודה רבה לך.
יהיה לכם שנה טובה.
תודה, וגמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה. ושלום וערב טוב לרון שרף ממחאת אחים לנשק. אחד מאלה שהתראינו לתוכנית 60 דקות ל-CBS.
כן, ערב טוב, אלן.
ערב טוב.
אני שומע את דני דנון, ליבי עליו, נסכן, צריך להתחנף כבר כל הבוקר ואחרי צהריים הוא מתחנף. איך אפשר בכלל להתייחס עוד לנתניהו ברצינות? הוא משקר טוב. באנגלית, הוא כבר לא זוכר מה הוא שיקר בעברית, הוא משקר... איך אפשר בכלל...
אז אחרי שאמרת שדני דנון משקר, בוא נראה איך אתה פוגע בישראל.
לא אמרתי משקר דני דנון, אמרתי נתניהו משקר, חס וחלילה, אמרתי נתניהו...
והוא צריך להגן עליו. טוב, בוא נשמע משהו מתוך הדברים...
אני מרחם על דני דנון שמתפתל ומתחנף כל היום ברדיו, בשביל להגן על נתניהו, שבעצמו הוא כבר לא זוכר איפה האמת שהוא דיבר בבוקר.
אז בוא נדבר על האמת שלכם, תעזוב כרגע את דני דנון ואת נתניהו. האמת של אחים, רגע, חכה שנייה, רון, חכה שנייה, אני רוצה להשמיע לך משהו מתוך התוכנית שאתם אמרתם ב-60 דקות.
If you want pilots to be able to fly and shoot bombs and missiles into houses knowing they might be killing children, they must have the strongest confidence in the people making those decisions.
And the moral values of them.
Exactly.
כן, זה אני אמרתי, moral values, וזה נכון. כל חייל שיוצא להילחם בשם המדינה, צריך לדעת שהגרעין המוסרי שיוצא להילחם עליו, הוא צריך להבין אותו ולדעת מהו. הוא לא יכול ללכת להילחם כי בן גביר החליט או סמוטריץ' שצריך
למחוק את הכפר. או דני חלוץ שאמר מכה קלה בכנף אחרי שנהרגו ילדים בעזה. את הסמכות המוסרית שלו אתה כן מקבל?
לא, אבל זה לא קשור. מה זה קשור?
מה זה קשור? כי אלה הפקודות שצהל נותן.
אני חושב שהאמירה לא הייתה רגישה. אני מכיר את שירה טוב, שירה היא גיבורה, היא לוחמת. והיא, הרעיון שהיא אמרה עליו הוא כל כך נכון, והוא בליבו של כל חייל וכל טייס. זה פשוט להתעלם ממה שקורה, זה לא להבין,
שלכם,
לא להבין את הדילמה
בעצם,
המוסרית.
אתם
מה,
בעצם אומרים שישראל מבצעת פשעי מלחמה.
לא,
זה
לא,
מה שאתם אומרים זה... בתוכנית שם.
נו באמת.
נו באמת. אבל זה מה שאתם אומרים, זה מה שכל הציבור מבין.
אי אפשר לקחת כל מילה ולסובב אותה, אני רוצה להגיד, שיש כוח, יש גם אחריות. האחריות הזאת היא נוטלת בחובה דרישה מוסרית לעשות את הדבר הנכון ולהאמין בו. זה כוח אדיר, רון. טייס, יש לו כוח אדיר. הוא לא עושה את זה בכוונה, אף אחד לא הורג ילדים, זה נורא גם לחשוב על זה. והאמירה היא באמת חזקה,
רון,
כי היא באה מהבטן ומהלב.
רון, איתן קאבל.
ופה מפרים את החוזה הזה המוסרי שבין הלוחמים
למדינה. מי הפר חוזה? מי נתן פקודה? איזה שקר זה? מי נתן פקודה להרוג ילדים? עכשיו מישהו הפר את החוזה?
חס וחלילה, מי אמר את זה?
אבל הם כבר מסרבים.
אבל...
לא, מי אמר שמישהו נתן פקודה להרוג ילדים? איך אתה מגיע לזה?
רון, תרשה לי.
תכניע עוד פעם, אתה הקשבת למה שהשמעת לפני רגע?
אני הקשבתי היטב, ואני הבנתי שאתם בעצם... טוענים אומנם שאתם חוששים שיקחו אתכם להג, אבל אתם מספקים להג הוכחות לפשעי מלחמה.
אריה, אני רוצה ברשותך, רון, איתן קאבל, ברשותך, סליחה.
כן, אלן.
אלן, תראה, אני תומך בכל ליבי במחאה, אוקיי? אבל בסוף אני גם אומר לך כמי שתומך בה, ואני אומר לרגע זה את דעתי האישית, חייבת להיות תכלית ראויה. התכלית הראויה בעיניי, שהאופוזיציה של היום חלקה או רובה, תהיה הקואליציה הבאה, כדי שנתניהו לא יהיה וכו. אתה לא חושב שבאופן של פעולות מן הסוג הזה, אלה שאנחנו רוצים להביא אותם מהליברלים מהימין אלינו, כדי שביום הפקודה יצביעו עבורנו, כדי לעשות פה את השינוי. האם אתה לא חושב שזה פוגע בדבר, אולי שהוא התכלית הכי חשובה בסוף?
זה שאלה מעולה, זה תמיד חשש בכל פעולה שעושים, אני מסכים איתך ב-100%. זה אחת השאלות שאנחנו שואלים כל הזמן, איך ביד אחת מחבקים, וביד שנייה מנסים ליצור סדק בקואליציה המטורללת הזאת. וזה נכון, ואנחנו עושים את הפעולות בשני הכיוונים. אנחנו מדברים עם יותר חרדים, דתיים, ציונים, כולם עם כולם, גם וגם.
אבל שתדע לך, באמת אני אומר את להגיד, זה.
אני רוצה עוד מילה אחת.
בבקשה.
דרך אגב, אני אפתיע אותך, אני חושב כמילואימניק, אין לי זכות מוסרית למחות נגד ממשלה נבחרת. אני מוחה נגד ההפיכה המשטרית. שמשנה את החוקים ומפרה את החוזה. כמילואימניק, אני לא יכול להגיד, רגע, יש פה ממשלה נבחרת, אני מפסיק התנדבות כדי להפיל ממשלה חס וחלילה.
אבל
לא
אני רוצה שתדע, הקו הוא מאוד מאוד דק, כשהמציאות היא גם מאוד מאוד שברירית,
נכון,
וצריך
נכון.
לעשות חושבים היטב. האם נכון. זה משרת את התכלית הראויה, או משרת רק את העניין?
בוא נשמע עוד קטע שאולי...
הקו דק, אבל אנחנו בסכנה קיומית. אנחנו בנקודה, אנחנו בסכנה קיומית, כי אם ההפיכה המשטרית תמשיך, לא
אז כולם ימותו פה. אז כולם ימותו, זה סכנה קיומית להבנתי, אבל תשמע, בוא נשמע עוד קטע אחד, שמדבר על חשיבות...
המדינה. בסוף כן, כולם ימותו, כן.
מה זה סכנה קיומית? סכנה קיומית, זה פצצת אטום איראנית, זה סכנה קיומית, אבל רגע, אטינג אמרה עוד משהו בריאיון, אטינג אמרה עוד משהו בריאיון על הכיבוש, ולהבנתי אנחנו צריכים לסיים בזה, בוא נשמע.
If you want to be able to solve the occupation one day, and I think that everyone here does, the only way to stop it and to solve it is to make sure Israel remains a democracy.
אתם טוענים שבהפגנות, במחאה, יש גם ימין וגם שמאל. הנה, נחשף הפרצוף. כולם נגד הכיבוש, כולנו כאן נגד הכיבוש, ולכן...
מה, אתה אפילו לא הקשבת, בחיי, ארי, אני...
לא הקשבת?
אתה יודע מה? אני, קודם כל, כבוד לי להיות פרשן של שירה, אבל היא אמרה שהכיבוש הוא אתגר לכולם, וזה לא נכון. אתה לא חושב שזה אתגר? אתה לא חושב שצריך...
זה האתגר.
אתה מימין. זה האתגר גם לימין וגם לשמאל. כל מה ששירה אמרה...
אני לא מכיר בעובדה שיש כיבוש, אז הוא לא יכול להיות אתגר. אבל לא זה הוויכוח. מבחינתי, עם ישראל לא יכול להיות כובש בארצו. אם מבחינתך הוא יכול, יש לנו ויכוח.
זה דיון אחר, אריה.
מה לזה ולמחאה?
שאלה שדרנית, תקרא לזה בשם אחר. הנוכחות הפלסטינית בשטחים, זה אתגר שניצב בפני כל ישראלי. לא רק ליברלי, בטח ליברלי. עכשיו, סמוטריץ' רוצה לפתור את זה בתוכנית ההכרעה. בשביל זה הוא רוצה מדינה לא דמוקרטית.
רון, סליחה. סליחה על ההתפרצות, רון, סליחה. אני לא מסכים לאף מילה שאריה אמר לפני כן. אני חושב שהסיפלב הסיפור הוא הכיבוש. זאת אומרת, אתה יודע, המציאות הבלתי הגיונית, מדינה אחת או שתי מדינות, זה הסיפור. אבל... אתה יודע, המחאה יצאה סביב נושא מאוד מוגדר, וסביב העניין הזה הצליחה לאחד את הציבור.
וזה מה ששירה אמרה, זה בדיוק מה ששירה אמרה.
אבל כשאתה מתחיל להיכנס למקומות שהם חורגים מאותו מתחם של דיון משפטי.
אבל זה מה שהיא אמרה, שכרגע לא חורגים, אנחנו במחנה משותף, הבסיס התחתון של הכל זה דמוקרטיה. זו המדינה שגדלנו עליה. כי אם השיטת המשטר תשתנה, ודרך אגב,
אבל לשיטתך, שיטת המשטר הדמוקרטית ש...
כדי לשפח רון, את השטחים.
רון, לדעתך, אנחנו חיים בדמוקרטיה, אבל היא בסכנה. והדמוקרטיה הזאת 50 שנה, לדעתך, כובשת. אז מה עוזרת לך הדמוקרטיה?
לא, אני לא אמרתי את זה. אל תשים לי מילים בפה. אני חושב שיש אתגר מאוד גדול בשטחים, בנוכחות של היהודים והפלסטינים, צריך לפתור את הבעיה הזאת, נטפל בה כולנו ביחד, ימין ושמאל, אחרי שנייצב את השיטה המשטרית של ישראל.
אוקיי, רון.
תודה רבה.
תודה, גמר חתימה טובה.
תודה רבה.
תודה גם אנחנו... לכם, ביי ביי.
שלום וערב טוב לעורכת הדין צופנת נורדמן. עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בגלל האיסור שהטילה עיריית תל אביב להתפלל בהפרדה בכיכר דיזנגוף ביום הכיפורים. מה שלומך?
נכון, טוב, תודה.
ולמה עתרת?
כי אין סמכות לעירייה לאסור מחיצה במרחב הציבורי למי שמבקש להתפלל עם מחיצה.
זה לא הדרת נשים?
זה פוגע במגוון זכויות יסוד.
העירייה אומרת שהמחיצה זה סוג של הדרת נשים ולא תהיה כזאת במקומותינו.
כן, העירייה זה, אני אגיד את התגובה לא מזמן, ממש חדש, לקראת הדיון מחר ב-12, העירייה מתייחסת למחיצה כאל מכשול וניסיון למצוא, להיחס באיזשהו סעיף בחוק העזר שמאפשר לפנות מכשולים במרחב הציבורי.
הם לא טוענים הדרה, הם טוענים...
זאת הטענה הפופוליסטית, לטעון שזו הדרה, אבל כשהם צריכים להיחס בסופו של דבר במקור סמכות, אז הם נברו ונברו וחיפשו, מצאו שהם מותר להם להסיר מכשולים מהמרחב הציבורי. אז כרגע אנחנו שם.
צופנת, איתן קבל, ערב טוב, העירייה משתתפת בתקציב או שפשוט רק היא, באו, הגשת בקשה, כמו הפגנה, ביקשת לזה, ומתפללים, זה הכל, ושמו מחיצה.
נכון, והעירייה גם אומרת בתגובה שלה, שלא צריך את האישור שלה כדי להתפלל, בחוץ ברחוב, כן?
אוקיי.
ביקשו אישור בכל זאת כנראה כדי שזה יהיה מסודר, והיא הוסיפה, זה משהו חדש, מהזמן האחרון, הוסיפה כבר איזשהו נוער שאוסר על מחיצות במרחב הציבורי, בלי שום סמכות. ממש קנייה לרוח הזמן. אני חושבת שלא צריך להיות דתי כדי להכיר בזה, שכדאי שתשמר החירות של כל אדם, להתפלל איך שהוא רוצה, לחיות בכלל איך שהוא רוצה. אז העירייה חולקת על זה. רוח הזמן קובעת שהפרדה זה פסול, זאת הדרה, בלי לנמק, בלי להסביר למה. והעירייה לחלוטין נכנעת לרוח הזמן.
לא סתם אני שאלתי, אני, המקורות שלי הם מאוד מאוד דתיים, ואני קורא, מגדיר את עצמי היום כאוסף מצוות, אוקיי? זאת, האמת שהופתעתי מאוד מאוד, אני מוכרח להודות, בעיקר כשלא מדובר בפרויקט שהעירייה שותפה לו. זאת אומרת, אם העירייה הייתה מביאה תקציב לסיפור, אתה יודעת מה? זכותה לבוא ולטבוע זאת. אבל אם היא איננה...
הייתה שאלה, אני מסכימה.
נכון, אם היא הייתה... זה, אבל, זאת אומרת, אין נימוק. האמת שאני מתקשה לראות את בית המשפט לא נענה לבקשה שלך.
אני שמחה לשמוע אותך, שמחה לשמוע את העמדה שלך, ואני חייבת להגיד שמהיכרות הציבורית לפחות, מהפיגורה הציבורית, אני לא מופתעת מזה שאתה אומר את זה, והלוואי שהיו עוד קולות כאלה, אתה יודע שהם לא...
לא, זה לא עניין של קול, אני... תשמעי, אני חוזר ואומר... אני אדם שהשורשים שלו מאוד עמוקים, אני אדם ליברלי, פתוח.
תעזבי שורשים עמוקים, הוא מהמדרשייה.
נכון.
כמה עמוק יכול להיות במדרשייה?
אני אגיד לך איפה, אני רוצה להזכיר לך.
ראינו את הסרט.
אוקיי, אבל אתה לא ראית את הסרט בתקופה שלי. אבל חוץ מזה, גם למדתי בישיבה אצל רבי סוחר מאיר בנתיבות, יחד עם הראשון לציון, בכל זאת עמוק.
טוב. תשמע,
הנקודה היא רק במשפט שלא חייבים להיות דתיים כדי להכיר בחשיבות של החירות, של האוטונומיה של כל פרט.
זה העניין, אני חוזר ואומר, אם העירייה, מדינת ישראל הייתה משקיעה כסף, אני יכול לקבל את זה. יכול אולי להתווכח, להסכים, לא להסכים, אבל חד משמעית היה לסי. אם העירייה לא, כמו שאם מחר יבוא וירצו להתפלל מוסלמים במרחב הציבורי, אין לי ספק שתהיה הפרדה.
עורכת הדין צופנת נורדמן...
רק אחד הקורבן האחרון התפללו תוך כדי הפרדה מוסלמים, וזה כמובן בדין עשו את זה, רק שגם לנו מותר.
נכון. נדמה לי ששנינו מאחלים לכם בהצלחה, תודה רבה.
תודה רבה.
שנה טובה, גמר חתימה טובה, ונאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, סגן ראש המוסד, שלום לך.
שלום וברכה.
במה אתה רוצה להתחיל? בדודי אמסלם? בוא נתחיל בדודי אמסלם, נשמע אותו רגע.
גם בדרום אפריקה בסוף הלבנים הפסידו. אנחנו לא נהיה סוג בית אף פעם, גם אם נצטרך להיאבק איתכם עד הסוף. ועד הסוף לי אין יחטות בהרצליה, אין לי בניינים, אין לי בניינים באזריאלי, אין לי בניינים בהרצליה, זה לא אני, זה לריכטר יש ולכדומיו. רק אתם תפסידו.
מי הם עוד?
אתם בעלי הכסף, אנחנו מגינים עליכם שאתם בעלי הכסף, ועוד אתם משפילים אותנו.
טוב, הוא בעצם אומר שהוא לא יסכים להיות סוג ב', מה רע בזה?
טוב, אריה, עד שרם שנפל, האמת אני שמעתי את דודי אמסלם, אני מתקומם, אתה יודע, בן להורים שבאו מתימן, אני מאוד 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 שורשי, מאוד 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 מאוד, זה מקומם, כאילו מה? אנשים שיש להם בניינים וכסף, זה רק נתון לאשכנזים? מה כל הזמן להוריד אותנו למקומות האלה? אלוהים, מה הסיפור הזה?
אבל הוא אמר, רם בן ברק, חזרת אלינו?
חזרתי אליכם, כן.
מה רע במה שצעק דודי אמסלם היום? הוא אומר גם בדרום אפריקה.
אני לא מבין למה הוא מרגיש סוג בית, אני לא מצליח להבין את זה, אני לא מצליח להבין איך פוליטיקאי שמייצג אנשים.
שר בכיר.
רבות, שר בכיר, אומר להם, חבר'ה, אתם סוג בית, מי אמר שהם סוג בית חוץ מזה שהוא אומר את זה? אז השטות הזאת היא באמת, זה בושה.
לא, הוא טוען שיש הדרה של מזרחים בבית המשפט העליון, למשל.
הנה. אז הוא אומר, תשמע, הוא אומר הרבה דברים, הוא גם אומר שלפיד לא שירת בצבא, הוא אומר הרבה דברים. אני מציע לנו, ואני מציע לכם, לא לדבר על דודי אמסלם. הוא לא ראוי שידברו עליו. פשוט מאוד. הוא מסית, הוא משקר, והוא צובע אנשים בשם סוג ב', מעדיע להם שם סוג ב'.
מה יאמרו רם? אתה יודע, אני אומר את זה עכשיו ממקום, הבנות שלי חצי-חצי, אוקיי? חצי אוקראיניות, פולניות, בולגריות ותימניות. מה הן למען השם? איך הן צריכות להתייחס לנאום של דודי אמסלם? לאיזה חלק הן צריכות להיות? החלק המתבייש? החלק העשיר? מה?
החלק הזה שאומר שדודי אמסלם לא ראוי לא להיות שר בישראל, לא ראוי לייצג אף אוכלוסייה בישראל, וחבל מאוד שהוא נמצא בכנסת ישראל.
טוב, עכשיו הוא יהיה לו עוד תירוץ להגיד, הנה הם פוסלים אותי. פוסלים אותי, פוסלים אותנו. אבל תשמע, אתה גם היית סגן ראש המוסד, ושמענו היום משהו מאוד מעניין, שהמוסד התחיל להיות מעורב בחקירת הברחות הנשק, אותם כלי מגורים שהוברחו מגבול ירדן. לא מספיק מה שהמשטרה וצהל והשבק חוקרים?
יש, המוסד לא התחיל להיות מעורב. יש חלוקה מאוד ברורה בין מי שעובד בתוך הארץ, מי שעובד מחוץ לארץ. את המוסד תמיד עניין מקורות ההברחה, ומי המבריחים, ומי אשי הקשר שלהם. זה לא חדש, הוא מתעניין בזה גם עכשיו. ככה שאפילו מייחסים לו כל מיני חיסולים כאלה ואחרים של אנשים בכל מיני מקומות שעסקו בהברחת המלח. זה לא חדש.
שמענו כמה מפקדים בכירים לשעבר שאומרים שהגבול הירדני בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות נעשה מחורר כחברה, והוא, רוב הספקת הנשק ליהודה ושומרון וגם למגזר הערבי אצלנו נעשים משם. יש משהו שהשתנה באופי הלחימה של ירדן בטרור, או שהם פשוט לא מסוגלים?
לא, יש לזה גבול מאוד מאוד ארוך, אני מבטיח, זה הגבול הארוך ביותר שיש למדינת ישראל, הוא גבול שברובו אין בו גדר אפקטיבית, שומרים עליו גם הצד, גם הירדנים וגם אנחנו, אבל הוא מחובר למרחב הערבי העצום, עיראק ומדינות אחרות יכולים להגיע דרכו לישראל. ולכן חלק גדול מהנשק באמת מגיע משם, יותר קשה להבריח נשק מלבנון, כי שם הגבול הרבה יותר שמור, ולכן הגבול הזה הוא מאוד בעייתי, ולכן אני חושב שגם
יש... אבל הוא תמיד היה בעייתי, ותמיד נלחמנו, ותמיד היה טשטוש בבוקר, וסגירת צירי, ואני זוכר את זה...
אני לא נעים להגיד לך, ותמיד הבריחו משם הנשק.
מעט, ידוע על איזה קלצ'ניקוב אחד שעבר, ידוע על מוקש, עכשיו זה זרם.
אריה, אולי נתקדם קצת ברשותך, ונספיק לשאול את רם.
אני רק אגיד שהמלחמה בעיראק, וכל ההתרחשויות של דאעש והכל, הכניסו למרחב הזה המון 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 נשק, ויש מאיפה להבריח, אז כמובן הגדיל את ההברחות.
אבל אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר לגמרי. ההחלטה של ראש הממשלה, כראש ממשלה, לא להשתתף בעצרת הזיכרון לזכר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שנרצח על ידי בן אבלה. מה יש לך לומר בעניין הזה?
אני חושב שזה בושה וחרפה. אני חושב שראש הממשלה, טקס ממלכתי, זה ראש ממשלה שנרצח על ידי יהודי במדינת ישראל, בגלל הפעילות הפוליטית שלו, בגלל הפעילות המדינית שלו, ולא להיות בטקס יום הזיכרון, לכבד את האירוע, הטקס ממלכתי. אתה יודע, אני שואלים אותי על אנשים שאני לא רוצה את המילים להסביר אותם, לא על אמסלם ולא על נתניהו.
אבל הוא טוען שהטקס הפך להיות עצרת פוליטית, ולכן הוא לא רוצה.
קודם כל, הרצח היה פוליטי. בסדר, אז יש קצת ביקורת, הוא ראש הממשלה, שהתמודד עם הביקורת. לא צריך, בעיניי זה ביזיון. בסדר, אני לא מתפלא, תראה, מי שהכניס לכנסת את ממשיכי כהנה, ומי שבעצם מבצע...
אולי זה המצביעים הכניסו לכנסת?
מי שהכשיר את ממשיכי כהנה, נתן להם את ההכשר להיות כאן מעבר, ועשה להם, אני איך להגיד את זה, עשה להם, הכשיר אותם וזה, כיפר אותם, אמר הם לגיטימיים, הם לא מוקצים, הם חלק מהשיח, וחלק המינה אותם, להיות שרים מאוד מאוד בכירים, אז
דומה,
ואלה, אני לא
מתפלש,
הוא לא מגיע.
אוקיי.
חבר הכנסת רם בן ברק.
תודה, גמר חתימה טובה, רם.
תודה רבה. גמר חתימה טובה, ונאמר שלום וערב טוב לרב עורך הדין משה מורגנשטרן, חבר מועצת העיר בני ברק, מטעם יהדות התורה, שלום לך.
ערב טוב, לא בדיוק רב, אבל בסדר, עורך דין אני מסכים.
רב מורגנשטרן.
כן.
יעבדו בשבת בתחתית או לא יעבדו? מה אתה אומר?
לא יעבדו, ואם יצטרכו, יעבדו. בוא נסביר את הדברים. כעיקרון...
אהבתי, קודם כל, איתן כבל, אהבתי.
איתן, מה שלומך?
תודה, לא רואים, לא שומעים, הכל בסדר.
מלכתחילה לא יעבדו, בדיעבד, אולי כן.
קודם כל, עורך דין, מה אתם מטפים? בפוליטיקאי, אתה מתנסח. עכשיו ברצינות. כעיקרון, לא יעבדו בשבתות. אבל במקרים שפיקוח נפש, תכן לדבר על מה מדובר, וגם אדיר מאיפה בכלל הגיע המחשבה הזאת, או הניסיון של הדבר הזה, בחפירות יותר מפעם אחת יש מקרים של פיקוח נפש, בסופו של דבר מדובר ביכולת קריסה של וכו' וכו'. בכאלה מקרים, רבני העיר ביחד עם מהנדסים יאפשרו את העבודה. עכשיו, זה לא איזה משהו תיאורטי. אנחנו עברנו כזה דבר ברכבת הקלה, בקו האדום שעובר ברחוב ז'בוטינסקי, גם שם הייתה בהתחלה במלחמת עולם כמעט שהגיעה בבית משפט, רחוב ז'בוטינסקי הופקע מבעלות העיר בני ברק, ובסופו של דבר הגענו כן להצלחה והבנה עם נטע שלא עובדים בשבתות, אבל במקרים מאוד 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 נקודתיים שהצטרכו, שמהנדס תקווה שזה חשוב וקריטי, יהיה אישור וניתנו אישורים. וכך גם אפשר בהחלט לעשות, בעזרת השם, בעוד 15 שנה, כשיחפרו את המטרו בבני ברק. באופן עקרוני לא יעבדו בשבתות. אגב, זה גם נראה לי מאוד מאוד הגיוני. אין שום סיבה שאדם יישב בביתו הוא בבני ברק, וישיר שירי שבת שמתחתיו
רב,
יש רעש.
רב משה, רב משה.
כן.
תשמע, אתה הרי מכיר את ההיסטוריה האישית שלי קצת בעניינים האלה. כן. זה תמיד אהבתי. כשרוצים לסדר עניין... לא שומעים, לא רואים. נתת לנו הרצאה שלמה, פסק הלכה שלם, כי זה מסתדר לכם עכשיו, כי צריך שתהיה רכבת. זאת אומרת, למה כשהרכבת, אתה זוכר ירושלים, תל אביב, כמה פעמים דיברנו על פיקוח נפש? כמה דיברנו באיילון על פיקוח נפש? נכון? מה זה? פיקוח נפש זה הסדרה של רבנים עם עורכי דין?
לא, פיקוח נפש זה הגדרה הלכתית שרבנים קובעים.
תודה.
אני אומר עוד הפעם, לא יעבדו, ואפשר לחיות גם בלי לעבוד, כי הוא הוכח את זה במקרה של הרכבת הקלה. לא צריך לעבוד גם בשבתות. הרכבת הקלה לא חפרו בשבתות. הקו האדום נחפר בבני ברק ברחוב ז'בוטינסקי, בלי חפירות בשבתות, למעט מקרים מאוד מאוד נקודתיים. כך גם יקרה בחפירת המטרו. זה לא בגלל שצריך את המטרו או לא צריך את המטרו. אין סיבה אמיתית לעבוד בשבת, אין צורך אמיתי לכך. במקרים שיש צורך אמיתי, ואני אומר צורך אמיתי, זה לא כי צריך להתקדם בבנייה, או כי זה נוח, או כי רוצים שיהיה רכבת, או עוד יותר מהר, אלא צורך שיקבע אותו בהגדרות הלכתיות והנדסיות, זאת אומרת, באמת צורך אמיתי של חשש בחיי אדם, בכזה מקרה כן יעבדו.
אז למה...
הרב מורגנשטרן, תודה רבה, ניחמתנו. שנה טובה, גמר חתימה טובה.
פספסתי את השאלה שלך לגבי מקומות אחרים שיכולו לנסוע ברכבת בשבת.
היית פעם, תעלה אותי בכיף, נשמח לדבר.
תודה, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
תודה רב,
מוישה. ונאמר שלום וערב טוב לדוד אלחיאני, ראש מועצת בקעת הירדן, לשעבר ראש מועצת יש"ע. שלום לך.
שלום דוד.
שלום. זכינו לאתר מורשת פלסטיני ביריחו על שם רחב. מה, למה אתם כועסים?
אני לא כועס בכלל. רבים מהמאזינים בטח לא יודעים שתל יריחו, איך שקוראים לו, תל סולטן, הוא בכלל נמצא בשטח A.
דוד, אתה יודע כמה שמרתי על המקום הזה? כמה שעות צרפתי מחיי כמילואימניק
במחנה חנן,
נכון?
גם אני הייתי אילו פעמים במחנה חנן. תשמעו, אני הייתי רופא חטיבתי של הביקה. אבל תשמע, אתה אומר שטח A זה לא שטח השיפוט שלי,
לא רק לא שטח השיפוט של שטח A, אלדד, זה בכלל תל מהתקופה הנאוליטית. איזה פלסטיני ואיזה בטיח אספר.
פלסטיני נאוליטי.
לא קשור בכלל לתקופה הנאוליטית. זה סתם איזה פרומושן של תרגיל ביחסי ציבור של הפלסטינים, של הערבים הפלסטינים, כדי לזכות באיזה אהדה ציבורית שאונסקו יגידו, הנה זה אתר. אין שם שום אתר פלסטיני. אנחנו כמובן, בפיסת עולמי, אין מושג כזה פלסטיני.
זהו, תגדיר.
מה ההגדרה, דרך אגב, לפני שאנחנו גולשים לזיהויים של מי פלסטיני או לא, מה היה הנימוק בעצם, אם אתה יודע, של מי שעמדה, יהודיה המרוקאית, שעמדה בראש הוועדה באונסקו?
לדעתי זאת הייתה דרישה פלסטינית להכיר בהם, כדי ליצור איזשהו זהות שבין האמירה שלהם או דרישה שלהם או הזהות שלהם לבין המקום. והנה הם ככל העמים, הנה גם להם יש איזושהי מורשת פלסטינית, וכמו שאמרתי, זה מהתקופה הנאוליטית בכלל.
אבל זה שאתה אומר שזה מהנאוליטית, מהתקופה הנאוליטית, באונסקו לא יודעים, לא, הרי מה, איך זה עובד? אולי...
אתה לא מכיר את הגוף הזה?
בסדר, אנחנו מכירים הרבה גופים, אבל צריך להתעמת איתם.
אכפת לו בכלל שזה מהתקופה הנאוליטית? זה בכלל לא אכפת לו שהתקופה הנאוליטית, אכפת לו שהמושג הזה פלסטיני לא היה קיים בתקופה הנאוליטית? לא אכפת להם, כל מה שאכפת להם זה לתת איזשהו צופר ולתקוע במרכאות איזשהו אצבע בעין לישראלים, הנה אנחנו עושים משהו כלפי הפלסטינים.
ומדינת ישראל לדעתך לא צריכה לעשות שום דבר בעניין הזה?
לערער, משהו.
ישבו בסעודיה נציגים ישראלים כשההחלטה הזאת התקבלה.
אני באמת, זה משעשע אותי, כי... על מה אנחנו צריכים, זאת אומרת, אבל לגמר, אם חבורת עבלים האלה מכריזים על תל שהוא מתקופת הנאוליטית כאל אתר מורשת פלסטיני, אין בדיחה יותר גדולה מזו. ואנחנו צריכים להתרגש מזה, אנחנו צריכים לגחך.
אוקיי, דוד.
דוד אלחיאני, ראש מועצת בקעת הירדן, קיבלנו את המלצתך, ומעתה ואילך נגחך על העניין. תודה רבה.
גמר חתימה טובה, דוד.
גמר חתימה טובה.
האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו ושר פלסנר, אחרי אל השידור שקד וולפין, אורחי הדיגיטל ירון זאבי, מיכל קדוש ומאורטה, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. קופמן, שמענו עליו היום. גם טל אשל. תודה רבה, איתן.
תודה, נעמת לי היום, גם כשלא הסכמתי איתך.
מה אתה אומר?
תודה.